אני גלי.
ואני אודליה.
ואנחנו הגיקית והפסיכית.
בכל פרק נדבר על סרט או סדרת גיקים.
והיום אנחנו מדברות על תור, אהבה ורעם. שראינו...
שתינו ביחד בקולנוע.
כן, לפני כמה ימים.
היה כיף.
היה כיף מאוד.
כן.
אז אודליה, איך היה הסרט?
היה מאוד.
ראיתם איזה היפוך? אנחנו מתקדמים, כן.
היה כיף מאוד. חוץ מזה שאני חושבת שהוא סרט קצת מפגר.
אני חושבת שיש פה, אפשר לחלק את זה לשניים. מבחינת מדד האיכות הסרט, העומק הרגשי, התהליכים שהגיבורים עוברים, זה כאילו תור העולם האפל רגיל.
מבחינת רמה.
כן, זה כאילו, זה פשוט תור, הוא לא דמות שעוברת דברים מורכבים באמת.
לא.
עם זאת.
עם זאת.
כיף גדול, ברמה של רגן רוק בעיניי. לא פחות.
לא יודעת. האמת.
ורגן רוק לא היה עזים.
אני אגיד לך משהו. זה נכון, רגן רוק גם נגמר בסצנה נוראית ואיומה, אני חושבת, אם אני זוכרת נכון, שכל אסגרד מושמדת, ואז גם...
ואז טאנוס מגיע?
ואז טאנוס מגיע. כאילו, היה שם דברים רואים שאנחנו מדחיקים.
תקופה אפלה.
אז יש בזה משהו. אני פשוט הרגשתי שהסרט הזה הוא סרט ילדים, ואני אסביר את דעתי.
תסבירי את דעתך, כי את אומרת משהו שהוא חמור.
כן, כשאני אומרת סרט ילדים, אני לא מתכוונת שזה סרט שמתאים לילדים, אלא סרט שכאילו עשה אותו ילד, והוא בעצם ילדים עם הגיבורים שלו, והוא כולו ילדים. זאת אומרת, זה נכון שגם חצי מהשחקנים שם ילדים, כי באמת יש לנו המון שחקנים ילדים, אבל גם מבחינת כאילו היכולות הרגשיות של הסרט, הוא מרגיש כמו סרט של ילד, למה? כי ילדים, מה שאני מרגישה שהיכולות הרגשיות שלהם, הם יכולים מאוד בקלות לעבור מצב למצב, והם לא לוקחים איתם את המצב הקודם איתם. זאת אומרת, אם הם שמחים, הם מאוד שמחים, ואם הם עצובים, הם מאוד עצובים. וזה לא קשור...
שינויים חדים כאלה.
כן, והם לא מעורבבים. זאת אומרת, אין להם את הרגע הזה של, אני מצד אחד מאוד שמח, אבל עכשיו אני גם קצת עצוב, ויש איזו מורכבות כזאת של איזה בלבול רגשי.
לא.
הם מאוד עצובים.
הם מלא מקלעים לפני המטמורפוזה, כלומר בפיצול.
בדיוק, ואני אומרת שהסרט הזה פשוט מפוצל. כאילו יש לנו למשל, כמו שג'יין היא כאילו או חולת סרטן גוססת,
או גיבורת על
או מטורפת. גיבורת על מטורפת, בלונדינית עם שרירים.
אתה יכול לדבר על זה עוד הרבה, אל תדאגו.
כן, וכאילו משהו מפוצל שם רגשית מאוד. זאת אומרת, יש לנו סצנות נוראיות, שיש לנו טריגרים מטורפים, של מות ילדים, ילדים חטופים, סרטן, מוות, אובדן.
זהו, כאילו רציתי להגיד שאמרת שזה סרט ילדים, שיש פה טריגרים קשים מאוד.
לגמרי, לא אבל אז ברגע שאנשים עושים צחוקים שנייה אחר כך, הם לא סוחבים איתם את הכאב שהרגע היה. זה לא כאב מורכב, אין שם איזה צחוק מורכב כזה של אנשים שצוחקים כן. למורות הכאב. הם פשוט שכחו שזה קרה.
את יודעת מה זה, מה מתיישב לי עם מה שאת אומרת? תור. כלומר, הוא דמות כזאת, אנחנו רואים אותו בעצם באיזה משבר מאוד עמוק כזה אחרי אנד גיים. ומה שהוא עושה זה לשבת, לעשות כאילו הוא עושה מדיטציה, ולחכות לרגע שיקראו לו להיות גיבור.
כן.
וכאילו זה מ-0 ל-100.
כן.
ומלהדחיק ללא להדחיק מ-0 ל-100, ומלהיות לבד ולהכחיש את זה שהוא מתגעגע לג'יין, כלומר, ואנחנו רואים את זה כבר מאוד הרבה זמן, כלומר, מתור הראשון. אם מאזיננו זוכרים, הטענה הכי עיקרית שלנו על תור הראשון הייתה, כאילו, אחי, היית ילד מפונק ואז פגשת בחורה יפה ועכשיו אתה בן אדם טוב.
כן.
כלומר, השינויים הקיצוניים, תור הוא ילד.
זה נכון, אבל בגלל ששומרי הגלקסיה הם גם קצת כאלה, ועדיין הצלחנו בסרטים שלהם לעבור תהליכים הרבה יותר מורכבים,
ברור.
יש לי איזו ציפייה כזאת שמישהו יצליח לעשות עם הדמות הזאת משהו שהוא לא. או סופר דרמטי.
אפל וחשוך.
כן, או כאילו משהו מטומטם ודבילי. כאילו, תנסו לעשות עם הדמות הזאת משהו שתיתן לו... אני כבר פשוט מקווה שאחרי 4 סרטים סוף סוף נקבל איזה סרט של תור שהוא לא... לוקח את זה לאיזה משהו מופרך כזה או לאיזה קיצוניות. עכשיו, זה בסדר להיות מצחיק. הכל בסדר. אבל אם אתם סרט מצחיק שהוא קצת ילדותי וקצת מפגר, למה אני חווה פה מוות של מישהי מסרטן...
בקטע רע.
כן, כאילו, אז זה לא מחזיק את זה. אתם לא פרים, אתם לא נותנים להחזיק את כל העצבות הזאת הנוראית שכאילו אני חווה. זה שבסוף הילדה שלו חוזרת, הבת של גור, זה לא פיצוי על זה שג'יין מתה. כאילו, יש שם איזו תחושה של כאילו איזה מין, היא אחר, והיא באה, איזה גטע, העולם מאוזן ואנחנו שמחים. לא?
טוב, אז בוא נתחיל מההתחלה. אז בהתחלה אנחנו רואים את הדמויות האהובות עלינו בעולם הקולנועי, לפחות עליי, שהם שומרי הגלקסיה החמודים, שהם ממשיכים לשמור את הגלקסיה.
כן.
ואיכשהו מסתדרים בלי גמורה. הרגשתי קצת בעסה על כמה מהר הם התעדו מהסרט. כאילו, אם הבאתם אותם, אז זה לא היה מספיק. וכיף שהבאתם אותם. אבל כאילו...
נכון, וגם עלו לנו תהיות תוך כדי הסרט של כזה רגע, אם המצב הוא כזה קשה ומישהו הולך פשוט להשמיד הכל, למה תור לא קורא להם לבוא? כאילו...
באופן כללי, אני חושבת שאולי זו החוקיות שהכי פחות ברורה לי במארוול.
נכון.
באיזה מקרים אנחנו קוראים לשאר האבנג'רים?
כן.
ובאיזה מקרים אני אסתדר.
נראה לי
אני
שאם...
אמצא אלים שילחמות.
נראה לי שאם קוראים לסרט אבנג'רס, אז את... פתאום צריך את כולם, אבל אם לא, אז לא.
צריך את כולם כדי להביא קהל. כלומר, יש פה איזה משהו מצחיק כזה, יש איזה קטע שם כזה, טוב, נאסוף אנשים שילחמו איתנו. כאילו, במקום שתור ישלח הודעה בקבוצת וואטסאפ של האבנג'רס, כולל החדשים, או אבנג'רס, מי שלא מת, או בחור, הוא אומר, בוא נלך לאולימפוס, לזהוס, או ל-whatever it is. וזה קצת מוזר. כאילו, ולפני שנייה, עבדת עם שומרי הגלקסיה, כן, גולשי זה... הגלקסיה משום כל פעם יצא לי מהפה, ופתאום לא.
כן.
אבל בסדר, אנחנו לא נתעכב פה על חוקיות של סרטי גיבורי על, כי זה, כן. לא נמצא מזה בשלום. אז אנחנו מוצאים את באמת התור במצב מאוד מאוד מודחק. הוא מדחיק את הרגשות שלו על ג'יין, הוא מדחיק את הרגשות שלו לגבי זה שהוא לא יודע מה התפקיד שלו בעולם, שהוא בודד, שאין לו מטרה. כאילו, ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, זה ממש שם, כאילו, הוא לא יודע מה המשמעות שלו, והוא אבוד לגמרי.
הוא גם מדחיק את זה שהפטיש שלו הוא לא הפטיש שהוא רוצה שיהיה לו, נגיד.
שהוא בעצם, יש לו משהו חדש, שהוא לא הדבר שהכי יקר לליבו.
כן.
נכון, שהלה שברה לו. נכון. ואז קורה משהו. ומה שקורה זה שאנחנו מקבלים את אחד הנבלים, המחרידים והנהדרים ב-MCU, נכון?
כן, אם יש משהו להגיד על הסרט הזה שהוא טוב, זה שהנבל מעניין. הוא מבחינתי הדמות הכי עמוקה רגשית.
לגמרי.
מעניינת רגשית שהייתה שם בסרט.
וגם יש איזה פערים מאוד חזקים בין הסצנות שלו, שתחילת הסרט זה הסצנות שמכירים לנו אותו, ואז... כל המשך המפגשים איתו והסיום, הוא דמות מאוד מאוד כבדה, עמוקה, מדכאת, אפלה, והוא באמת מדבר עם כל התכנים דתיים, כאילו יש בסרט הזה איזו התיימרות לעשות משהו שהוא כמעט רליגיוזי, כאילו מתייחס לאלוהות, נכון? והרגע שהכי מתייחס לאלוהות מכל הרגעים, זה הרגע שהבת שלו כבר מתה והוא מגיע לאל הזה, והוא משתחו... כאילו, הוא באמת נמצא באיזה מקום שאנחנו מכירים מתרבויות יותר אליליות קדומות, אוקיי, של... אבל לא רק, של התמסרות כוללת כזאת, של לא אכפת לי שהבדתי, כי כאילו, כן. העולם הבא. או...
כן.
וזה נבעט לו מתחת לרגליים. וזה יוצר באמת טינה מאוד 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 עמוקה, והוא דמות מרתקת במובן הזה, שיש לו פיוד, יש לו מריבה, עם האלוהות.
כן.
כולה.
זהו, הוא כאילו, הוא לא מסתפק בלהרוג את האל הספציפי שבגד בו, כאילו. הוא הולך ורוצה להרוג את כל האלים בעולם, שזאת שאלה מעניינת. למה, אם האל שלך בגד בך, למה אתה הולך להרוג אלים אחרים? הוא בעצם מתנגד לעצם הקונספט שמישהו ישים את מבטחו במישהו אחר מעליו. זאת אומרת, הוא בכלל מתנגד לזה.
הוא נכווה, אני חושבת שזה ממש חוויה כזאת של... פגיעה אישית מאוד עמוקה, שמשליחה על כולם. נפגעתי מגבר, כל הגברים הם כאלה וכאלה, נפגעתי מזה.
נכון, ואני חושבת שבמידה מסוימת, התרבות המערבית שלנו, שאנחנו חיים בה, שהיא תרבות שיש בה אלוהים, זאת אומרת, יש לנו עדיין אנשים שמאמינים באלוהים בעולם, אבל ככלל, התרבות המערבית די הרגה את האלוהים שלה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבל את זה שיש לנו מובלעות של כזה כנסייה פה וכנסייה שם, ובית כנסת, ולמרות שבצרפת למשל אסור ללכת לים עם בגד ים. כן, עם בגד ים צנוע, כאילו הם לא יכולים להכיל את אלוהים נגיד בים, בחוף הים.
לא בט...
יש שם, צרפת כאילו נגיד היא דוגמה מאוד חזקה למדינה שמאוד מנסה להפריד דת ומדינה, ולכן היא כאילו מאוד מתאמצת שהכל יהיה נורא חילוני כל הזמן. היא
מאוד אנטי-רליגיוסית.
כן, מאוד. היא כאילו נורא נורא רוצה שהכל יהיה חילוני. ואז מה קורה עם זה? כאילו, מה קורה עם המצב הזה שבו הרגת את אלוהים, בסדר? כאילו, אלוהים מת. כזה מין ניטשה כזה שאמר כאילו...
מות האלוהים.
כן, מות האלוהים, אבל אז מה? אבל אז אתה אחראי להכל. מי אמר שזה יותר טוב? כאילו, אז כל הזוועות שקורות מסביבך הם שלך. הם לא שלו. אתה לא יכול להאשים אותו שהוא לא עזר.
אני חושבת שכרגע גור הוא לא בשלב של לקיחת אחריות בכלל, הוא בשלב של ההרג ההמוני. זה מעניין כי אני כתבתי לי ניטשה וכתבתי לי קומוניזם. אמרתי, אני אתן לך לדבר על ניטשה, ואולי אני אדבר על קומוניזם, שזה גם, כלומר, זה לא רק שם, אבל אני מכירה את זה מאוד קרוב מהקומוניזם, שהקומוניזם ביטל דת. הוא ביטל דת כי הוא רצה להיות הדת החדשה. הוא רצה להיות השליט הכולל, ומה שזה באמת הביא, חוץ מלהמון המון אלימות וחוסר שוויון וחוסר צדק, וזה מעניין, להמון אמונות תפלות. את יודעת שרוסים הם אחת העדות עם הכי הרבה אמונות תפלות.
וואו, מעניין.
ברמה שאצלי בבית, ואני גדלתי בבית מאוד נאור, וההורים שלי שני מהנדסים וכו, אסור לי לשרוק בבית. אסור לי עד היום, אמא שלי מקפקפת אותי, לא פיזית, אם אני אשב בפינה של שולחן. עכשיו, אולי זה שישבתי בפינות של שולחנות פגע בי באיזשהו דרך, אבל זה עניין. כלומר, כשהם קנו שולחן ההורים שלי, כשהם היו עולים חדשים וקנו שולחן ראשון כזה לארח בו, הם קנו שולחן אובלי, שלא היו בו פינות. וזה נורא נורא מעניין, כי חייבים להאמין במשהו, ואני חושבת שמה שגור מחזיק, זה, וזאת האמונה החדשה שלו, זה שהאלים הורסים את העולם.
בדיוק, יש לו אמונה שהיא אנטי אמונה. זאת כן. אומרת, הוא מחליף אמונה אחת באמונה
הוא מאוד, אחרת. הוא גם מאוד רליגיוזי, הוא נראה כמו איזה נזיר כל הסרט. כלומר, יש פה איזה מסע צלב.
בדיוק, וגם החרב הזאת נראה קצת כמו צלב. לגמרי. כאילו כשהוא הולך איתה...
ממש מסע צלב.
כן, וזה המקום הזה שבעצם אומר, אתה רוצה להרוג את אלוהים, אז אתה מחליף אותו במשהו אחר. אף פעם אין פה
אין ריק.
בסוף אתה תמצא את עצמך עם, נגיד, אמונה שבה אתה האלוהים, ואתה זה שמחליט הכל, ואז זה גם התמודדות. זאת אומרת, אתה בסוף תאמין במשהו, אתה בסוף תמצא את עצמך מתמודד עם איזושהי אמונה, והאמונה את יכולה להיכשל, והקשר הזה תמיד יהיה שם. ובמובן הזה אני חושבת שכאילו בדמות שלו גם יש יותר פוטנציאל, זאת אומרת, היא קצת מבוזבזת, היא יכלה להיות כתובה טיפה יותר, כאילו...
גם לא נתנו לה המון זמן
בדיוק, מסך. בדיוק, כאילו, הוא לא קיבל את הזמן כן. שלו. וכאילו, גם היה רגעים שמאוד הזדהיתי איתו. אני חושבת שאנשים מאמינים יכולים להזדהות עם רגעים של צדיק ורע לו. כאילו, לגמרי. זה לא משהו שאנחנו חדש לנו.
גם אנחנו מדמיינים שנגיע לשמיים, והקדוש ברוך הוא יהיה אבא חם ומחבק. אבל הרגע הזה שהאל שלו זורק אותו,
כן.
אני חושבת שלי הוא הפחיד אותי.
כן.
כאילו, כי זה יכול להיות, אני לא יודעת. רציתי להגיד קודם בהקשר של ההחלפה של הדת או, או זה, פתאום נזכרתי, אני לא יודעת כמה זה רלוונטי, אבל זה מעניין. חשבתי על יובל דיין. יצא לשיר לאחרונה שקוראים לו אשדודית באליטה, הוא לא שיר טוב בעיניי. ואחד הדברים שהיא אומרת שם על עצמה, זה היא חזרה בתשובה כי היא נהייתה מאוד מפורסמת. היא עוד מפורסמת שחזרה בתשובה מרוב תהילה. אני חושבת שזו חוויה שאנחנו רואים מסביבנו... יש מין כזה תופעה של אנשים שנהיים מאוד מפורסמים, mm-hmm. הרבה כוח וחוזרים תשובה, ואני חושבת שזה מין המוות של האמונה של אני שאני האלוהים. כלומר, הם הגיעו למקום מאוד מאוד גבוה, והם הבינו שהם לא האלוהים, ואז הם היו זקוקים לאלוהים. ואני חושבת שזה כל כך חזק, שזה יצר את התקרית שהייתה שבוע שעבר עם ביידן, שהיא תקרית סופר מעניינת, כאילו, קודם כל, זה סופר מעניין כמה ישראלים הפכו את זה לחשוב.
נכון.
כשברור לי שבארצות הברית לא הייתה כותרת אחת על זמרת ישראלית שסירבה לי ללחוץ יד. וזה גם, זה מעניין בהרבה מאוד מובנים, לי יש דעות על זה כאישה פמיניסטית וכאישה דתייה וכהרבה דברים. אבל זה מעניין שעבור יובל דיין, יותר מדתיה מבית, כלומר רוב הדתיות מבית שאני מכירה, בתכלס, אם נשיא ארצות הברית היה מושיט להם את היד, הם היו לוחצות לו את היד. כאילו, אני בטוח, אני מניחה שגם את.
לא יודעת.
אבל זה שאלה, כלומר, יש פה שאלה מעניינת. וליובל דיין זה לא היה שאלה. כי יובל דיין למדה מהמקום הזה של החזרה בתשובה שלה, שלא יהיה אלוהים, ולא ביידן אלוהים, ואלוהים הוא אלוהים.
כן.
סליחה על נסיעת שם אלוקים לשעב מלא פעמים.
אם אני יכולה ממש לקפוץ לסוף, אפילו שאת תרצחי אותי שאני קופצת לסוף.
קפצי לסוף, אני נעשה.
כל הסרט עמד לי בראש, הדבר הזה שדיברנו עליו, כבר ממש מההתחלה של מרוול, על העניין הזה של פנתיאון אלים, כגיבורי על כפנתיאון אלים. זאת אומרת, המובן הזה שאנחנו היום מחפשים מישהו להישען עליו, ואנחנו צריכים להאמין במשהו, אז אנחנו מציעים מעצמנו גיבורי על, כי אנחנו כבר לא מאמינים בכלום, נכון? העולם הערבי אין לו אלוהים, אז הוא צריך להאמין במשהו, אבל הוא יודע שהוא לא יכול להאמין, אז הוא יוצר לעצמו כמו בתי תפילה קטנים, שקוראים להם קולנוע.
איירון מן.
זה באים, ובתוך הבית תפילה הקטן הזה, למשך שעתיים, מאמינים באלוהים כלשהו.
או שעתיים וחצי.
או שלוש שעות. מאמינים באיזה אלוהים כלשהו. לרגע יש איזה suspension כזה, of disbelief, וכאילו... אתה מאמין, כי אתה
מאמין, זה הדבר שאתה בתוכו.
ואתה מאמין לזה שיש גיבורי על שיצילו אותך, ויש מישהו שיבוא מלמעלה ויעזור לך, ויהיה איתך, ויציל אותך אם תהיה צרה עכשיו, אז ספיידרמן יבוא, או תור יבוא, או מישהו אחר יבוא ויציל אותך.
כל עוד זה לא קפטן מרוול, אנחנו בסדר.
כן, בדיוק. ובאמת יש פה איזה משהו שהוא כאילו איזה סוג של אמונה חדשה באלים חדשים, פנתיאון האלים החדש, שהוא בעצם האבנג'רס, ואז בסוף, 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 הרגע הזה, שבו זאוס מתעצבן על זה, שתור כאילו הרג, כאילו ניסה להרוג אותו, אז הוא שולח את הרקולס להילחם בגיבורי העל.
שהוא שחקן נהדר, זה מה שאני משמח לראות אותו, כן.
כן, והוא אומר לבנג'רס, הרקולס הגיבור היווני, לך תהרוג את הגיבורי העל האלה שמנסים להחליף אותנו. ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, מה הם עשו פה?
זה קו עלילה מדהים, אלים נגד גיבורי על.
בדיוק, וכאילו הרעיון הזה של להגיד אלים הם בעצם מה שאנחנו מחפשים כדי שיעזור לנו, שיציל אותנו, וגיבורי על עושים את הדבר הזה, ומה יקרה כשהם פוגשים את האלים הישנים מול האלים החדשים. בעיניי זה היה החלק הכי מעניין בסרט.
ופוטנציאל מאוד מעניין להמשך, שהלוואי שהוא באמת יקרה. כי כבר היו לנו כמה סצנות אחרי קרדיטים שבינתיים לא קראו איתם כלום, והיו מעניינות. אני רוצה להגיד על מה שאמרת קודם כל, זה ממש מעניין, וזה גם מאוד מהדהד את כל הדיבורים שלנו על גיבורי על כארכיטיפים, או אבנג'רס כארכיטיפים, וזה נורא מעניין, כי ברור שאלים הם ארכיטיפים, אוקיי? האם הגדולה, והאב הגדול, ומי שרוצה לקרוא עוד על זה, אז שוב, אלים... אלים בכל גבר ואלות בכל אישה, ספרים נהדרים, ארכיטיפים שממש עובדים עם המיתולוגיה היוונית. וזה מעניין במובן הזה, וזה גם מאוד מאוד מעניין, כי אני מרגישה שהאלים החדשים האלה נדרשים בסטנדרטים שהאלים הישנים לא נדרשו בהם. זה הסטנדרט של להיות אנושי. וזה ממש ממש מדליק, כי באמת, כלומר, אנחנו, לא יודעת, כאנשים דתיים מודרניים שקוראים מיתולוגיה יוונית, אומרים, איך הם האמינו שהאלים שלהם כאלה חרות?
כן.
הם האמינו שזהוס, בואו, אנס כל דבר, אפילו לא היה צריך דופק כדי לאנוס אותו, כן, ולהביא איתו ילדים, ואיך זה היה האלים שלהם, והנה האלים החדשים שלנו, הם הכי נשפטים על החולשות שלהם, והם הכי נשפטים על המקומות שהם חלשים ואנושיים בהם, והדוגמה הכי טובה לזה זה באמת טוני סטארק, כן? שהפך להיות גיבור על יותר טוב, כשהופך להיות אדם יותר טוב. וזה מאוד מאוד מעניין, ורואים את זה בשנייה ברגע שתור וזהוס נפגשים. זהוס היה כאילו השאיפות של תור, אבל תור יש לו את המגע של העולם שלנו, עם המוסר, עם האהבה, עם האמפתיה.
כן.
ובמובן הזה הוא באמת אל חדש, תור הוא באמצע. הוא גם אל, הוא גם גיבור על. הקישור שלו לעולם האנושי, הוא... מאוד 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 חשוב בזהות שלו. כאילו, מאוד ייצב אותו גם.
כן, נכון. ובאמת יש לנו את ניו אסגרד, שזה כאילו אסגרד שירדה לעולם.
אומייגאד, איזה כתיבה נפלאה, ואיזה רעיון יפה, ואיזה ביצוע יפה.
שזה מה קורה למיתוס כשמורידים אותו ליום-יום, ואז הוא בעצם הופך ל...
מקום שעושים בו סיורים לתיירים.
קפיטליזם. הוא הופך פשוט למוצג לתיירים. זה מה שקורה למיתוס בעולם האמיתי.
שזה קצת הזכיר לי את ביקור באולפנים של וורנר ברדרס, של הארי פוטר.
כן.
נכון? הנה הפטיש של תור. הנה פה הם צילמו את מירטל המייללת. תראו.
אבל זה גם מה שקורה לנו כשאנחנו פוגשים למשל, את יודע, תיירים בירושלים. פה הלך דוד המלך. פה זה, וזה כאילו, זה נכון, אבל... כן, אבל זה בדיוק זה, עם גלויות ומטבעות, ורק תקני ותקני ותקני, כאילו זה מה שמנסים. ויש שם הסצנות נהדרות של ההצגה של תור רגנרוק.
שזה נפלא גם שהם ממשיכים את זה, והם החזירו את השחקנים ששיחקו בתור רגנרוק את כל מיני דמויות, והם הוסיפו את הלה שמשחקת אותה, מליסה מקארתי הנהדרת. ואיך אהבתי שאלה... הלה, הדמות הרזה והשחיפית הזאת, שוחקת על ידי אחת השחקניות הפלאס סייז, הכי חשובות והכי מדהימות.
מאמן.
וזה, אנחנו בשינוי חברים. וואו, אנחנו כאילו בעתיד.
כן.
קסם.
זה רעיון מהמם, ואני חושבת שאז אנחנו פוגשים, נכון, אז אנחנו פוגשים את ג'יין בעצם, שפוגש את הפטיש.
צריך לדבר על ג'יין. בואו נדבר על ג'יין. היא לא כתובה מספיק טוב.
לא, אף פעם היא לא הייתה
כתובה. אף פעם היא לא הייתה כתובה מספיק טוב. וזה מבאס, כי יש לנו שחקנית עם יכולות...
כן, היא מבוזבזת שם
מטורפות, ברמה גבוהות. והכתיבה שכותבים לה כתיבה כל כך גרועה. אבל קורה פה מהלך מעניין, שיש לי כל מיני מחשבות עליו, אבל בואו נתחיל מהבעיה העיקרית של האירוע פה. יש לנו קפיצת זמן, שמשהו מאוד גדול וחשוב ומעניין קרה בה, ומוזר, ואין לנו שום... הסבר whatsoever לאיך ג'יין הפכה לתור. מה היה שם?
ברגע שהרימה את הפטיש
איך, קודם כל, מה, לא, כאילו לא. נכון, היה לנו, ההסבר היחיד, יש לנו מין סצנת זיכרון של תור, שאומר למיולנר, תשמור עליה. סבבה. זה לא מספיק, חברים. כאילו, מה קרה? מתי גילתה שהיא תור? מתי... מה, איך זה קרה? איך היא פתאום נהייתה בלונדינית? וזה חשוב, זה הסרט. הסרט מתבסס על זה שגם ג'יין עכשיו היא ליידי תור או תור.
את מתכוונת שהם, את רוצה שהם יעשו תהליכים?
לא, אני רוצה שהם יסבירו לי את העלילה.
לא, פשוט כי חלית מצפה לתהליכים.
לא תהליכים, להסביר את העלילה. ברמה הכי בסיסית.
מבחינתם זה לא משנה.
זה כמו שנתחיל פודקאסט. ובאמצע יהיה לי קול של גבר, ואנחנו לא נסביר את זה בשום רמה.
בואי נבדק, אולי זה יעבוד.
אני לא יודעת.
זה מוזר, אני מסכימה איתך.
זה חור לא נורמלי בעלילה.
פשוט הכל שם כל כך קופץ רגשית, שהרגשתי שכאילו...
אבל זה לא רגשית, את מבינה? ניחה קופץ רגשית.
רגשית, היא לקחה את הפטיש, וזה מה שקרה. נהייתה בלונדינית שהיא שמה את הפטיש, היא בלונדינית. שהיא מורידה את הפטיש, היא...
לא הבנתי. אבל כן... כן, יש לי מחשבות על, על התהליכים הסימבוליים שקורים שם. אז אני אגיד אותם פשוט, למרות שאנחנו ב... אז אני אגיד אותם פשוט.
כן.
דיברנו, אני בטוחה, על אנימוס ואנימה, נכון? כן, דיברנו?
לא יכול שהזכרנו את זה אי פעם.
אוקיי, נכון, החלק הגברי באישה והחלק הנקבי בגבר, הנשי בגבר. ויש משהו מאוד מעניין באנימוס ואנימה, כי הם גם, נגיד, אני אדבר עצמי, האנימוס שלי, הוא גם החלקים הגברים בי, והוא גם הרבה פעמים הגברים שאני אמשך אליהם. בעיקר אם אני לא מחוברת לחלקים הגברים האלה בתוכי, ואז אני רק מחפשת את זה בחוץ. ואז אנחנו יכולים לעשות איזו היפותזה, שהאנימוס של ג'יין הוא תור, נכון? והחיבור הקודם שלהם היה חיבור שבו היא לא תור, רק הוא תור.
כן.
היא ג'יין והוא תור. וזהו. ויש שם משהו שלא נדבק. כי היא לא, היא לא נהיית שלמה מזה. אוקיי? זה בחוץ. ורואים שזה בחוץ, רואים את הקשר שלהם ואיך הוא מדלדל, נכון?
כן.
כאילו זה לא, הם כל כך מפחדים, כאילו זה לא נדבק. וקורה משהו מול הפטיש הזה, וכבר אני אגיד גם משהו על זה שהוא שבור, שזה מדהים בעיניי. אבל... דרך המחלה שלה והקושי שלה, היא פוגשת את התור שבפנים. והיא נהיית תור. והיא נהיית יותר שלמה. אני מרגישה שיש משהו במוות שלה. נכון, זה עצוב וזה טריגרי וזה קשה. וזה מאוד שלם. זה לא קורה הלב. כאילו זה מאוד...
היא מקבלת פשוט קו עלילה שיש לו איזה מין תחושה של סיפור אחד שלם, התחלה, אמצע, סוף, היא עברה
שגם, תהליך. שהיא הוא... גם באמת תהליך שהגיעה להיות בשלמות.
כן,
עם בדיוק. עם כל החלקים שלה. גם המדענית החכמה, גם האישה החולה,
כן.
גם האישה החזקה, הגיבורת על התור. אוקיי? היא נהיית שלמה. ומתוך מקום של שלמות, יותר קל להיפרד, נכון? אם עזבנו מקום ואנחנו כועסים או עצובים או...
כן.
חוזרים נורא קשה להיפרד, אבל אם אנחנו באיזה שלמות, אז לפעמים זה יותר פשוט. והיא באמת, היא מקבלת את השלמות הזאת, וזה בעיניי מדהים ויפהפה. ואולי גם תור במובן הזה נהיה יותר מחובר לאנימה שלו. בעיקר לאור העובדה שהוא, כלומר, במיוחד לאור זה שהוא מסכים להגיד שהוא מרגיש מחורבן, כמאמרו,
כן.
נכון? שהוא מסכים להגיד שהיא חסרה. כאילו מחבר לאיזה דברים יותר נשיים, מכירים ברגש, לא רק נלחמים, mm-hmm. הוא משתמש בחלש, הוא משתמש בילדים, הוא נהיה אבא, הוא נהיה אבא הורה מושקע כזה. וזה מהלך שהוא בעיני יפה ומעניין בקשר לג'יין, וגם בקשר לתור.
כן.
איך הם הגיעו לשם? כאילו בא לי להגיד, זה נורא מהלך יפה, אבל אני עשיתי אותו.
כן.
כאילו,
זהו.
איך הגיע לשם? איך מתחברים לאנימוס הזה? מה קורה שם מול השברים?
אלה הם מושג.
עכשיו, זה נורא מעניין, העוצמה מתוך שלמות והעוצמה מתוך שבר. רבי נחמן אומר, אין שלם מלב שבור. נכון? אוקיי? ואני אגיד, אין מיולנר חזק כמיולנר שבור.
כן.
כי ג'יין לא משתמשת בו רק כשלם. היא גם משתמשת בו כשבור.
נכון.
היא מפרקת ובונה אותו, וזה מאוד נשי.
Okay?
להיות בשברים, להיות בפירוקים, להיות בלא שלם. זה מזכיר גם את הסגנון היפני של התיקון קדים בעזרת זהב. כלומר, כן. השברים נהיים חלק מההגדרה כן. ומהיופי של הדבר
כן, הזה. כן, והיא משתמשת בזה באופן פרקטי. זאת אומרת, לגמרי. השברים יכולים לעשות יותר מאשר הפטיש כשהוא
שלם.
וזה מאוד יפה, נכון.
וגם תור השבור יכול לעשות יותר מאשר תור השלם.
אבל תור אף פעם לא נשבר. או שהוא שבור לגמרי ולא יכול לעשות כלום, או שהוא מעמיד פנים שהוא שלם. כאילו, אין לו את היכולת...
תנועה.
כן, אין לו תנועה, הוא לא גמיש, הוא כאילו... מאוד
הוא לא גמיש, הוא אבל מאוד שרירי.
כן, בסדר. במובן הזה הוא גם באמת קופץ שלבים, זאת אומרת, הוא לא... אין לו שלב של זוגיות ארוכת טווח, שמתוכה מגיע היריון, ואז מגיע הילד, ואז אתה נהיה אבא. הוא פשוט קופץ משלב שהוא מנסה להתחיל להחזיק זוגיות, חדשה כזאת, חדשה ישנה עם ג'יין, להיות אבא. לא של הבת של, כאילו, של הבת כן. של מישהו אחר. כן. הוא קופץ שלבים, כאילו.
הוא קופץ שלבים.
אין לו יכולות, כאילו, של מעברים. אין לו את הטווחים כן. הארוכים. הוא פשוט קופץ לשלב הבא. שדרך אגב, זה שלב מעניין. זאת אומרת, אני חושבת שתור בתור אבא זה יכול להיות...
מרתק.
בדיוק. השאלה מה יעשו עם זה. כאילו, זה הסיפור.
מה יעשו עם זה? אם יעשו את זה עם הדמות בדיוק. של הילדה תהפוך להיות גם דמות, כי היא מאוד חזקה. כלומר,
נכון, מאוד חזקה.
רק גיבור אתם.
זה יכול להיות מעניין כי היא גם בת שלו, אז בכלל זה מעניין.
השחקנית היא הבת של תור, של קריס אמסוורת.
כן, אז בכלל מעניין. כי יש פה המון המון קריצות פנימיות כאלה.
עוד מעניין, יש פה הקבלה מעניינת, אני לא יודעת לאן אני הולכת עם זה, אבל בין ג'יין לבין גור. שניהם חולים, שניהם מקבלים כוח מאיזה כלי נשק חיצוני, שגם הורג אותם. כלומר, זה אלימות חיצונית, שאיזה כוח שהוא גם אליב, והוא כוח גם שעוזר, והורג אותם, ובכלל שתי דמויות שממש, יש הקבלה ביניהם קצת בסרט.
נכון, זה יפה מה שאת אומרת. אני חושבת שבסוף מה שקורה זה שגם, קודם כל, איכשהו הכלי נשק של ג'יין משמיד את הכלי נשק של גור, לא לגמרי ברור, אין לזה איזה היגיון פנימי בתוך העלילה.
כמו הרבה דברים.
בדיוק, אני חושב שהם לא הבינו את זה.
הם מאוד נהנו לעשות כיף וצחוקים, והם לא מאוד דבקו בלהסביר לנו את העלילה.
או להבין בעצמם, כן. אני חושבת, את העלילה.
כן.
זה למשל משהו אחד. ודבר שני, אני חייבת להגיד משהו על השיא הדרמטי של הסוף, בתוך העולם היקום המוזר הזה, שהם מגיעים אליו כדי לבקש משאלה.
עולם הצללים.
כן, שגור רוצה לבקש משאלה, שכל האלים ימותו, ואז בעצם תור מסביר לו שזה לא המשאלה הנכונה, והוא צריך לבקש משאלה. זה מאוד מפגר. כאילו, להגיד שהשיא של הסרט נפטר בזה שהם הלכו מכות, הלכו מכות, הלכו מכות, הלכו מכות, ואז בסוף הדמות הרעה מגלה שבעצם
הוא היה יכול להחזיר את הבת
שלו. אני רוצה את הבת שלי בחזרה, אני לא רוצה להרוג את כל האלים, אני רק רוצה את הבת שלי בחזרה, ואז זה מה שהוא עושה.
זה פתרון של נוצרים.
זה פתרון כזה, all we need is love. כאילו, אשכרה היה שם את המשפט הזה, כאילו, הוא אמר את זה, אנחנו בסך הכל רוצים אהבה. מי כתב להם את התסריט?
אני לא יודעת, אבל הוא צריך לשלוח
בקרק. אנחנו מדברים על קריסטיאן בייל, שהוא שחקן מצוין, בסדר? נטלי פורטמן היא שחקנית מצוינת, קריסטיאן בייל, יכול להיות שהוא שחקן מצוין, אני לא ראיתי אותו בדברים אחרים.
כן.
הם שחקנים טובים? תנו להם דיאלוג
מכובד. לא, גם כאילו, השקעתם בסרט הזה, שפכתם עליו כל כך הרבה כסף.
את הסצנה הכי דרמטית, לא יכולתם לכתוב קצת יותר טוב?
לגמרי.
טיפה יותר טוב? לא. ואז אשכרה חוזרת בת, וקוראים להם לאו. כי כל מה שאנחנו צריכים זה אהבה. אוקיי, זה מצחיק, אבל אנחנו בסצנה המרגשת, אנחנו... זה לא צריך להיות מצחיק. כאילו, זה לא עושה צחוקים.
אני אגיד שגם הפתרון של האינפיניטי שאפשר לבקש, נכון? איטרניטי.
כן.
שאפשר לבקש שם בקשה אחת. אני קצת לא אוהבת, ואני אומרת את זה, אני חושבת מדי פעם, מין, יש מקום אחד אבל, כי די, אם זה כזה דבר חזק, אז שטאנוס במקום לאסוף אבני אינסוף, ילך לשם. ורגע, גם מה החוקיות? האם מישהו אחד יכול לבקש בקשה אחת?
לא, וגם אם תור ידע על זה כל הזמן, אז למה כשטאנוס עמד להשמיד את כל העולם, הוא לא הלך לשם וביקש שטאנוס ימות, או להחזיר בחזרה את כל האנשים שנעלמו בבליפ?
כן, גם אפשר, אתם יודעים, להחזיר כל מיני מתים אחרים, יש לנו את נטשה, יש לנו את טוני.
כן, אם אפשר להחזיר אנשים מתים, זה הרי, זה פאג רציני במערכת, להחזיר אנשים מתים.
כן.
זה דופק לך את כל הסיפור. אז אם אפשר להחזיר אנשים מתים, למה אנחנו שומעים על המקום הזה?
רק עכשיו.
רק עכשיו.
ממש. וזה קורה, זה קורה כשיש עוד שכבה של מטה מציאות כל פעם, כלומר, עם הסלסטיאלס בנצחים, למרות שלא מדברים על הסרט הזה, אבל בסדר, והאלים פה, רגע, אז יש אלים, מה הופך אותם לאלים? כשיש לו את הברק הזה, אז הוא פשוט איש עשיר, הוא כאילו, מה, לא, כאילו, בא לי להגיד שזה דברים שאני נגיד ממש קשים לי. שאין לנו איזה היררכיית מציאות אפילו. רגע, ה-Time Bureau הם מעל האלים של זהוס או מתחת. אני חוזרת על זה הרבה, אבל זה באמת...
זה משגע.
זה באמת משגע. נגיד שאהבנו את הסצנת לחימה של הילדים.
כן.
מאוד.
נכון. זה מאוד חמוד, שהוא רוצה להם מהכוח שלו, ואז בעצם הוא קצת מכין את עצמו לקראת האבאות שלו.
לגמרי.
חולק עם ילדים.
וזה סצנת קרב שהיא גם סופר חמודה וסופר מקריפה, וקצת זומבית, כאילו, ממש ממש חמוד. אני אהבתי את העיזים.
אוקיי.
אני אהבתי את העיזים. ישבתי ליד חבר כל הסרט, שכל פעם שהיה שקט, היינו כזה, שזה כמובן גם... היא מחווה לסרטוני האיזים המוכרים וטיילור סוויפט וזה ביוטיוב, שזה נחמד. בכלל היה הרבה ילדים בסרט, גם בהתחלה בקרב בניו אסגרד, יש קרב מטורף בחוץ, והילדים כאילו בחלונות רואים טלוויזיה. כאילו הם פשוט נהנים מלראות את הקרב. זה הזכיר לי, אני עכשיו בעוונותיי עושה בית ספר של החופש הגדול, כלומר אני מדריכה בקייטנה של ילדים כיתה א', והם ילדים, זה בית ספר אנתרופוסופיה, אז הם ילדים חננות כאלה. סליחה, אם יש מאזינים שהם אנתרופוסופים, אתם לא בדעת הנכונה להיות מאזינים של התוכנית הזאת, סתם. והם כזה לא מאוד רגילים למסכים ולסוכר ולכל מיני דברים שהם מקלקלים ילדים.
כן.
והיה איזה יום שעשו שיפוצים בחצר, ואז הם לא יכלו לצאת לחצר, אז היה חבורה של ילדים שעמדה ליד הדלת השקופה.
וראתה השיפוצים.
והסתכלה על השיפוצים, ועברתי לידם והם עשו כזה. איזה יופי הסרט החדש, האיש החופר 2.
באמת אמרו את זה?
כן.
זה חמוד.
זה ממש חמוד. וקצת הרגשתי איזה כאילו דמיון למה שקורה בסרט בניו אסגרד, שהם כזה. וואי, יש קרב בחוץ, זה כמו בטלוויזיה.
כן, בואו תסתכל.
כן.
אם אפשר רק באמת להוסיף עוד נקודה מאוד מאוד חמודה, זה שמי שכתבה את המוזיקה של הסרט הזה, קוראים לה נמי מלומד, והיא ישראלית.
וואו.
והיא מתוקה, והיא...
איך את יודעת שהיא מתוקה?
כי ראיינתי אותה.
איזה כיף.
ממש.
זה יפורסם במקור ראשון.
כן, חכו, זה עוד מעט
ידיע. שטאפ.
כן.
מקור ראשון משלמים לנו תמלוגים.
לא, הם לא.
לא, הם לא.
והיא ממש מתוקה, והיא צעירה, והיא מוכשרת בטירוף, ואומנם היא עשתה את זה עם עוד איזה מלחין מדהים אחר גדול, אבל את הרוב היא עשתה.
מדהים.
וזה די מדהים שמישהי משלנו כותבת מוזיקה לסרט כזה, וזהו, זה ממש ריגש אותי.
זה אולי גם מאיר לנו כמה הרבה... פרויקטים קטנים יש בתוך הפקה כזאת, כי מי מכם חשב על המלחין של המוזיקה?
ברור.
ומי מאיתנו חושב על התאורן, ועל אנשי ה-CGI, ועל הכפילות פעלולים של כולה, כלומר, זה באמת מלאכת מחשבת, וזה גם סרט שמרגישים קצת שהוא מלאכת מחשבת לא בכתיבה, בכלל, אבל בהפקה, בהפקה, בעשייה, הוא אסתטי, הוא יפה, יש שם שוטים נורא יפים, צילום נורא יפה.
נכון.
שחקנים מאוד יפים.
כן.
כן, זה. כמה הודעות לסיום. קודם כל, אני מקווה ששמתם לב כמה הסאונד טוב יותר מהרגיל. השתדרגנו, קיבלנו מתנה מזוג חברים ש... גם חברים, והם גם בחברות צפייה שלנו, והם גם מאזינים. אז שלומי ואילה, תודה רבה.
תודה רבה.
כיף גדול. אני מרגישה את זה אפילו שדיברנו יותר טוב בגלל הציוד. ובנוסף, רוצות להזכיר לכם שאנחנו מדברות באייקון בסוכות. מי שרוצה לעבור, שראינו את יום שלישי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הגיקית והפסיכית, שבו מתפרסמים פרקים חדשים. ואנחנו נחזור עכשיו גם, אנחנו חוזרות באמת להוציא פעם בשבוע בעזרת השם. ולהצטרף לקבוצת הדיונים שלנו, הגיקים והפסיכים. יש שם הדיונים עכשיו מתוקים בזמן אמת על וולברין... ההתחלה, אנחנו גם נגיד מסודר שוולברין ההתחלה היה פרק שהקלטנו ופשוט נמחק.
כן.
כאילו היה לי הקלטה ריקה. זה היה לפני מכשירי ההקלטה המתקדמים.
אפילו הפלאפון לא אוהב
את הסרט. אנחנו נעשה לכם סיכום בשלוש כזה. כן. סיכום של וולברין ההתחלה.
גרוע.
מי כתב את זה?
זהו.
זהו. וסצנה עם האיש השמן, זה הדבר הכי מחריד שראיתי בחיים שלי. אז לא הפסדתם הרבה, אמרנו עוד דברים, אבל זה השם יודע עכשיו רק. להתראות?
ביי.